ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. גדעון אוקו.
שלום לכם ובוקר טוב, 5 דקות אחרי 11 כאן ב-103 FM, אסף נבו ומאיר הפרץ עורכים ומפיקים אותנו על השידור, טל אשל ואיציק אהרון, אני גדעון אוקו, ואנחנו פותחים עם הכותרת של השעות האחרונות, אולי משבר של הרגע האחרון שמעכב את עסקת החטופים. בישראל טוענים שחמאס העלה דרישות חדשות שיוצרות משבר בהסכם המתגבש, וזה קורה שעות אחרי שנראה היה שהכל סגור וכבר יוצא לדרך ביום ראשון. אנחנו רוצים להבין האם זה באמת משהו שמסכן את ההסכם, או שאלה באמת כיפופי ידיים וספינים והדלפות שמקובלים בהרבה מסעים ומתנים ברגע האחרון. אנחנו כאן עד השעה 12 עם אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי, דוד מידן, בכיר במוסד לשעבר אהוד יערי, אבל לפני הכל אנחנו פותחים עם הפרשנית המדינית של חדשות 12, דנה וייס. שלום דנה.
בוקר טוב גדעון.
אז האם הדיווחים האחרונים שנראים על פניו מאוד דרמטיים הם באמת משהו שעלול לפוצץ את העסקה?
אני חושבת שאנחנו יודעים, אמרנו לאורך כל הדרך, זה לא נגמר עד שזה נגמר, ונגמר במקרה הזה זה חתימה, אבל בוא רגע נצא מהכיפופי הידיים, כמו שאמרת, של הרגעים האחרונים של המסע המותן, ונסתכל על התמונה היותר רחבה. עמדו אתמול אמיר קטר, נשיא ארצות הברית ביידן, הנשיא הנכנס טראמפ, שלושתם הצהירו בקול גדול שנחתמה עסקה, נתנו את לוח הזמנים שהפסקת האש תיכנס לתוקף ביום ראשון ב-12:30, יש מתווה, יש הסכמות, הנשיא טראמפ נכנס לבית הלבן ביום שני, זה לוח הזמנים. ועכשיו לתוך לוח הזמנים הזה והעובדות האלה, יש באמת את המאמורות האחרונות, את כיפופי הידיים, לאורך כל הלילה זה נמשך. כבר אתמול בערב היה ברור שישיבת הקבינט תמתין עד לאחר שההסכם ייחתם באופן רשמי. ואם מסתכלים במזרח התיכון, גדעון, אנחנו זוכרים פעם אחר פעם שכך זה נראה עד הרגע האחרון, והאמת גם אחרי שההסכם יצא לדרך, זה הולך להיות מאוד קשה, מאוד מורכב, כל שבוע מחדש, יצטרכו לסגור את רשימת השמות של החטופים שמשוחררים, ומולם את רשימת האסירים והמחבלים שיצאו החוצה, ואני בטוחה שיהיו לנו אין סוף משברים, ולכן צריך באמת להבין שזה, כמו שאמר לי מישהו, זה רק תחילת הסוף, סליחה, זה הסוף של ההתחלה, ואנחנו בדרך לא פשוטה במשך 42 יום, ובתקווה גם לעוד שלב בהסכם, כדי שנראה כאן גם את חיילים והצעירים.
אז מיד נדבר דן על מה שמצפה לנו בשבועות ובחודשים הקרובים, שבאמת לא דומה לשום דבר שהכרנו, ולא מזכיר אפילו את העסקה הראשונה לפני שנה, אבל בואי רגע נחזור כן למה שיוצר את מאפשר את פריצת הדרך במגעים. זה באמת הגיים צ'יינג'ר הגדול, זה באמת דונלד טראמפ, או שהיו פה עוד כל מיני משתנים שקרו בתקופה האחרונה?
אין ספק שדונלד טראמפ ולוח הזמנים שהוא הציב הוא הגיים צ'יינג'ר הגדול והמשמעותי מבחינת ישראל. אין ספק שנתניהו מתקשה לומר לא לדונלד טראמפ, אין ספק שמפלגות הימין מסתכלות על דונלד טראמפ ורואות בו את ההתגלמות אולי של המשיח שיכול להביא את כל מה שהם רוצים, ולכן להם יותר קשה לחשוב על להפיל ממשלת ימין כשיש את דונלד טראמפ בבית הלבן. וגם נתון מאוד משמעותי זה שדונלד טראמפ כבר הבהיר שהוא מעוניין לסיים את המלחמה בעזה ולהתרכז בשני הדברים המשמעותיים, אחד איראן ושתיים ההסכם הנורמליזציה עם סעודיה. אז מבחינת ישראל נוצר כאן אקלים פוליטי נוח לנתניהו, הוא מסביר לכל מי ששואל אותו למה עכשיו ולא
קודם. למרות ששמענו דנה כל הזמן גם את בלינקן, גם את סליבן, אומרים חודשים ארוכים שחמאס הוא המכשול לעסקה.
נכון, ופורמלית זה נכון, רגע כאן ישלים את המשפט הקודם גדעון, וגם נתניהו יכול להזיר, תראו, עם טראמפ בבית הלבן אני יותר רגוע ללכת על הפסקות אש, כי אני יודע שמתי שאני ארצה אני אוכל לחדש את הלחימה, יהיה לי גב ובכל מה שקשור גם לסיוע הומניטרי, אנחנו מדברים את אותה שפה, ועם ביידן אנחנו לא מדברים את אותה שפה. עכשיו בוא נראה לגבי חמאס, אין ספק שהלחימה הקשה מאוד והעיקשת של צהל ברצועה במחירים מאוד כואבים של משפחות שאיבדו את יקיריהם כדי לאפשר את הלחץ הזה על חמאס והפגיעה בראשי החמאס, ויותר מכך העובדה שהם נותרו לגמרי מבודדים. אני מזכירה לך, סינואר יצא למהלך הזה במחשבה שהוא יגרור את כל הציר לתקוף את ישראל, היה לו את נסראללה, היה לו את איראן, היה לו את העיראקים, היה לו את החות'ים, ועכשיו כשאחיו של סינואר מסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא רואה אף אחד שנמצא שם לצידו, הוא נותר לבד. ולכן גם האירוע הזה פגע מאוד בחמאס, וגם הם, בעיקר הגורמים של חמאס שנמצאים בחוץ, הבינו שלא תהיה להם שעה טובה מזה, וגם יש לחץ מאוד גדול שם סוף סוף להתחיל בשיקום. צריך לזכור, עזה הרוסה ומרוסקת, מעל 50,000 עזתים נהרגו במלחמה הזאת. והדבר השלישי שהשתנה, גדעון, זה המתווכות, קטר, מצרים. הבינו שהגיע שריף חדש, והם צריכות להתחיל ללחוץ, כי אחרת גם להם לא יהיה פשוט.
כן, זה מדהים, מדהים שבסוף דונלד טראמפ הוא שמצליח להביא לפריצת דרך הזו. דנה, בוא נדבר על מה שצפו לנו בתקופה הקרובה, הזכרת את זה קודם. זה באמת הולכת להיות רכבת הרים משוגעת, כמובן קודם כל לבני המשפחות שמחכים להיקיריהם, אבל למדינה שלמה שתעקוב ותראה, וזה יהיה מין ריאליטי גם מרגש וגם אכזרי, ונעבור פה את כל מנעד הרגשות בימים שמצפים לנו.
נכון, בעיקר כי עם כל המידע המודיעיני שיש כאן לגבי מצב החטופים ומי מעריכים שנמצא בחיים ומי לא שרד את הגיהנום הזה בעזה, אנחנו לא נדע באמת עד הרגע האחרון. ויכול להיות שתשב משפחה ולפי החשבון תגיד, אבל עכשיו הסדר שלי להשתחרר, כי הסדר הוא קודם נשים ואחר כך החיילות ואחר כך הגברים המבוגרים ואחר כך הגברים הצעירים וקודם החיים ואחר כך המתים, ואז פתאום הם לא יראו את השם של היקיר שלהם או היקירה שלהם ברשימה, ויבינו מיד שהיא כבר לא בין החיים. הולך להיות כאן אירוע מאוד מטלטל, מאוד מורכב, וגם אנחנו זוכרים איך דאגנו לשלומם של החטופים שיצאו אחרי 50 יום בשבי בעסקה הקודמת. עכשיו אנחנו מדברים על 468 ימים בשבי, זה כמעט יהיה 470 כשהם יתחילו לצאת, של שהייה בתנאים ובתנאים בתוך המנהרות, עם התעללות קשה. באמת זה אירוע קשה מנסוא, דקה אחרי שאנחנו מאושרים שהאירוע הזה הגיע ל...
לגמרי, הכל מתערבב. לסיום דנה, ברשותך שאלה אחת אישית, ראיתי אותך השבוע מבשרת בהתרגשות על ההסכם הזה, שבאמת הודעה שריגשה מדינה שלמה, ואנחנו נפגשים הרבה ככה, את יודעת, בדסק ובאולפן ובין לבין, ותמיד רצים וממהרים. שתפי אותי קצת בתחושות שלך אחרי שנה, כמעט שנה וחצי, כל כך אינטנסיביות וקשות ומורכבות, ועם הבשורות האלה שמגיעות עכשיו, אבל זה באמת איזה תהליך שיקום שגם אצלנו בתחק יתחיל.
כן, זה נכון, ואני אגיד לך, גדעון, אני בשנה וחצי האלה, באמת עיקר תשומת הלב שלו, עיקר הקשב שלי מעבר לכל המלחמה והעניינים המדיניים, והיה באמת המסע ומתן. וחודשים ארוכים היה לי תסכול גדול מאוד, כי אני שמעתי מכל הגורמים שעוסקים במסע ומתן, ובאנו את הסיפורים האלה למסך פעם אחר פעם, איך לכל האורך הדרך היו הזדמנויות לעסקה. עכשיו, אני אסביר את זה, אנחנו לא יודעים אם חמאס היה אומר כן, אבל אנחנו לא שולטים בחמאס, אנחנו שולטים בהחלטות של ממשלת ישראל ושל ראש הממשלה, והיו הזדמנויות, לא אחת ולא שתיים, לכדרר את הכדור לחמאס, להעמיד אותו במבחן, וזה לא קרה, וזה לא קרה משיקולים פוליטיים. אנחנו שמענו את בן גביר אומר את הדברים האלה, הוא מתגאה בהם, כן? זה סיפור אחר, אבל מודה שהוא הצליח לטרפד את העסקה, ואנחנו ראינו את זה קורה, והבאנו את זה למסך, וכל הזמן חשבתי על משפחות החטופים, ועל מה שהם עוברים, ועל מה, על המשפחות של החללים שעוד ייפלו בדרך במערכה. והיה כאן תסכול גדול, ודאגה גדולה, ורצון לראות את זה קורה. אז כן, זה משהו שבאמת נכנס לכל מי שעוסק בזה מתחת לאור, אתה יודע.
לגמרי. דנה וייס, הפרשנית המדינית של חדשות 12, תודה רבה, דנה.
תודה לך.
עכשיו מצטרף אלינו מי שניהל את המסע ומתן לשחרורו של גלעד שליט, והיה בכיר במוסד, דוד מידן, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
תודה שאתה מצטרף אלינו, ואני אשאל אותך לפני הכל, האם העסקה הזו עסקה טובה? האם ההסכם הזה הוא הסכם טוב לישראל?
אני חושב שכן, אני חושב שזה יום שמח שיש עסקה, ואני מברך עליה ושמח, ואני לא עיוור למגרעות שלה, ואני לא עיוור לעובדה שהיא באה קצת מאוחר, אבל צריך לסמוח היום שיש עסקה, וכנראה שהרכב תצא מהתחנה, ואנחנו נראה את החטופים לאט לאט משתחררים.
אתה מתרגש מהדרמות האלה של השעות האחרונות, של הרגע האחרון לפני החתימה, גם בצד הישראלי, גם בצד של חמאס, כל מיני מכשולים ומאמורות בדרך לחתימה, זה משהו שבאמת עלול לסכן את שחרור החטופים, או שזה דינמיקה מקובלת של מסעים ומתנים?
אני לא ממש מתרגש, הסיפור הזה כבר הוחלט ונקבע וזה מה שיהיה. אני מניח שעכשיו יש כל מיני מהלכים שהם יותר יותר פוליטיים, כל אחד בצד שלו, בעיקר בצד שלנו אגב. כך שאני לא חושב שזה באמת משנה, אני לא מתרגש מזה ואני מאמין שזה עסקה שכבר סגורה בחלוטה.
ואתה יודע, שמענו הרבה, אתה יודע, אתה באמת מלווה את הנושא הזה מקרוב, אתה כותב ומדבר ומתראיין, ובאמת לא פעם האשמת את ראש הממשלה שלא באמת רוצה, לא באמת עושה, אבל הנה אנחנו שומעים בימים האחרונים עדויות, שמי שהשם היה בכישלון המסע ומתן, זה בעיקר הצד של חמאס.
אני לא בא להשיג את העמדה של חמאס ולהגן על חמאס, אנחנו יודעים מי זה חמאס, ואנחנו יודעים שהוא לקוח כמעט בלתי אפשרי, על זה אין חולק ואין עוררין, וחבל להכביר על זה מילים. אני מסתכל תמיד על הצד שלנו, על ההנהגה שלנו, האם היא עושה הכל. אני חשבתי שמאז בעצם, מאז הקיץ, פחות או יותר, כשהוא חזר מארצות הברית, ראש הממשלה, הייתה לי הערכה שלצערי צדקתי, שהוא לא יעשה שום עסקה, הוא לא יעשה שום עסקה,
כן, אנחנו קצת שומעים אותך, איכות הקו לא מעולה, אם אתה יכול טיפונת לשפר אותה, אתה לא בארץ וזה בסדר. אולי טיפה תגביר את הכל. דוד, אני רוצה רגע לדבר איתך, אתה יודע, בתור מי שניהל את המסע ומתן לשחרור של גלעד שליט, וגם היה שם וקיבל את פניו כשהוא הגיע לארץ, וכמובן שהסיפור הזה הוא שונה לגמרי, הרבה מאוד בחינות, אבל כאן אנחנו נכנסים אמנם לתקופה שהיא תהיה מאוד מרגשת ומאוד משמחת, ובאמת אומה שלמה חיכתה לכל החטופות והחטופים, אבל אנחנו לא באמת יודעים את מי נקבל ובאיזה מצב נקבל אותם.
כן, זה מצב שונה, הוא דומה ושונה. גם אז כדאי להגיד שאומה שלמה עצרה את נשימתה כדי לראות את חזרתו של גלעד שליט. אז המדינה הייתה סולידרית יותר, הרוב המכריע, מעל 80% תמך בעסקה, ובאמת הייתה ציפייה דרוכה, והייתה תחושה שבאמת זה רצון של העם כולו לראות אותו חזור הביתה. אני חושב שגם היום המצב הוא בהחלט דומה, ויש ברצון גדול כמעט מכל קצוות העם שהם יחזרו, ובעניין הזה זה חוצה לדעתי מגזרים, ועושים מגזר אחד שהוא בעיניי שולי, אבל קולני מאוד, שמתנגד וגם משמיע את ההתנגדות שלו בקולוניות, בוא נגיד מוגזמת מאוד את העמי. אבל אני חושב שבסך הכל כדאי להגיד שהסיפור פעם הוא סיפור שזה לא רק עסקת חילופים של אסיר או חטופים, אנחנו מדברים פה על אירוע פוליטי רחב, מלחמה, והבחינה של כל האירוע הזה היא לא תהיה רק במסגרת של החטופים, כן הוחזרו, לא הוחזרו, שבעיניי זה הלבנה המשמעותית ביותר, אלא בעצם מה עשינו במלחמה הזאת, ומה אנחנו משאירים אחרי המלחמה הזאת.
ואולי גם מה לא עשינו, כי אחד מיעדי המלחמה היה מיתות חמאס, ואפשר להגיד הרבה דברים, אבל חמאס לא התמוטט.
נכון, זו בדיוק השאלה. אני חושב שאנחנו עומדים היום במצב שנהרגו 400 חיילים בעזה, כאשר החמאס עדיין לרגליים, והחמאס לא מתמוטט, החמאס לא הולך לשום מקום. אנחנו לא רואים שיש תוכנית, בוא נגיד, לא שמענו על תוכנית של היום שאחרי, במקום חמאס, ויכול להיות שפה מבחינה מדינית, ביטחונית, צבאית, יש פה החמצה גדולה מאוד, של כל המלחמה הארוכה והקשה שעברנו.
כי מהבחינה הזאת אנחנו בעצם חוזרים לשישה באוקטובר, שום דבר לא השתנה?
לא, אני לא חושב שזה כך, אני חושב שקרו דברים גדולים במזרח התיכון, שבהחלט שתורדתי, איראן שהיא תומכת מרכזית של החמאס, היא כבר לא אותה איראן, אני חושב שהחיזבאללה, שהיה המשענת האזורית של החמאס, זה לא אותה חיזבאללה, וסוריה איננה, בוא נגיד, משטר אסד איננו, והמשטר אסד היה בלעדיו, בעצם החיזבאללה לא היה אותו חיזבאללה. ככה שמשהו השתנה באזור, ולדעתי החמאס לא יהיה אותו חמאס, הוא גם חטף מכה גדולה, ואני חושב שהוא לא ימהר עכשיו להתגרות, אבל בכל זאת זה לא מה שציפינו, לא רצינו שיהיה מצב שהחמאס יישאר בשלטון, ציפינו שהשלטון אחר, ציפינו למצב אחר לגמרי, ואני, איך שזה נראה כרגע, ואני אומר את זה בזהירות, איך שנראה כרגע נראה שבעצם אנחנו עשינו פה מלחמה, שאחד היעדים המרכזיים שלה לא הושגו.
וזה אומר למשל, דוד מידן, שמה קורה אם חמאס פתאום מחליט שהוא לא רוצה למלא את השלב השני או השלישי בעסקה, אחרי שכבר צהל, כוחות גדולים של צהל נסגו, אחרי שמיליון פלסטינים חזרו לצפון הרצועה, והוא לא רוצה להמשיך במסע ומתן, אנחנו, יש לנו מה לעשות, או שאנחנו תוקעים שם את החטופים לעוד זמן לא ידוע?
קודם כל,
החמאס
הוא ארגון מופקר, ואין לו שום חוק ושום מגבלה לא חלה עליו, הוא יכול לעשות הכל. אבל הוא בסופו של דבר הוא נשען על אינטרסים של הישרדות. אני מאמין שאני מניח שאנחנו נעבור עוד שלבים של דאגות וחרדות ואיומים, גם הצד שלנו אגב, גם זה יכול לבוא. אבל אני מאמין שהחמאס יעמוד במילתו בגדול, וסך הכל זה יקרה עד הסוף. הוא די יחשוש לדעתי ממשמעויות של הפרת ההסכם בשלב הזה.
אתה יכול לומר לנו כחברה, ובכלל, אתה יודע, גם למי שיקבלו את תנאים של החטופים, איך אנחנו צריכים עכשיו להתנהג ולהתנהל, ועל הרגישות שאולי באמת צריך לקבל אותם, שאנחנו לא באמת יודעים מה מצפה לנו?
תראה, הניסיון שלי עם גלעד שליט, הוא היה כזה שהוא היה בשבי, קודם כל גלעד שליט היה בשבי 5 שנים ו-4 חודשים, הוא השבוי שהיה בשבי הכי הרבה זמן מאז קום המדינה וחזר חי. הוא נפל שהיה בן 20 וחזר בן 26. וכדאי להגיד, אני לפחות מתעודד במקרה שלו, כשהוא חזר מהשבי, הדאגה הראשונה הייתה של כולנו, אלה שעסקו בקבלה שלו ובשחרור שלו, בעיקר הצד המנטלי שלו. והדבר המדהים שהוא חזר מהשבי, והוא חזר שפוי, והוא למד באוניברסיטה, הוא התחתן ועובד, והוא חי חיים נורמליים לחלוטין. זה נותן מקור לתקווה של שיקום והשתקמות. גם הוא ישב, הוא לא היה במנהרות, אבל היה במרטף. והוא ראה את השמש פעם אחת בכל התקופה שהיה בשבי. פעם אחת הוציאו אותו על הגג, ועשו על האש וצילמו את זה והראו את זה לכל העולם, אבל כל התקופה הוא ישב במרטף, ללא חלונות, לבדו רוב הזמן, והוא חזר שפוי, וזה נותן מקום לתקווה שאולי, כן. שיקום של החטופים שיחזרו.
הלוואי, הלוואי. דוד מידן, לשעבר בכיר במוסד, מי שניהל את המסע ומתן לשחרור גלעד שליט, תודה לך על השיחה הזו.
בבקשה, בוקר טוב.
מיד אנחנו נהיה עם אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום אלי אלבג.
שלום, גדעון.
אני אפילו לא יודע מה לשאול, מה שלומך, או איך אתה בשעות, בימים האלה, ממה שבא לך כמובן לשתף אותנו.
לא השתנה ב-466 יום. ההפך, כמה שזה קרוב, זה נראה יותר רחוק, יותר קשה, יותר ארוך. הדקה זה כמו שעה, השעה זה כמו יום. הטלטלות והודעות כאלה ואחרות, שפתאום החמאס ככה והחמאס לא ככה, זה ימשיך לתעתע בנו עד הרגע האחרון. אתה יודע, אני רואה גם בתקשורת שרושמים, שמזמרים על השער השני, 64, 65 חטופים, ומחרב התבלבלתם. יש 98 עדיין. ועד שהם לא ישתחררו, הם לא ישתחררו. ואני מבקש, גם בתקשורת, בזכותך, ככה שתוכל גם להדד את זה, שנכון להיום, יש 98. ואי אפשר לדבר עוד על הפעימה השנייה, שעוד לא התחילה, הפעימה הראשונה. וזה גם מטלטל את המשפחות. גם המשפחות כבר, אתה יודע, שהם פתאום מדברים כבר על 64, זאת אומרת, כאילו בכיס שלנו, 33 כבר בבית. הם עוד לא בבית. אני עוד לא חיבקתי את לירי. מישהו יתבלבל פה. אני רוצה שהמאזינים שיבינו, ושגם הממשלה תבין, שיש 98 עדיין. ועד שאני לא אחבק את לירי, זה עדיין 98. וזה חשוב לי להדד, ואנחנו נלחם עד אחרון החטופים. ויש לנו 98 חטופים. אנחנו רוצים שזה יתחיל בראשון ויסתיים עד האחרון. זו הבקשה שלי, הבקשה שלי, גם מהעם שיבין, גם ממקבלי ההחלטות, וגם מהחמאס. עכשיו, אתה יודע, אנחנו יודעים מזה החמאס. ואני עם שני הרגליים על הקרקע, את הפעימה הראשונה שהייתה, ביום השישי הוא הפר אותה. ונשארו שם הבנות שהיו צריכות לצאת כבר, ולא יצאו. וחלקם גם נרצחו. אז זה ככה בקיצור על השאלה הראשונה של איך אני מרגיש.
וזה משהו שאתה חושב עליו? משהו עלול להתפוצץ, להשתבש, להתקלקל בדרך, באמת בגלל הפרטנר הכל כך מופקר ואכזר שניצב מולנו, או שאתה לא נותן למחשבות האלה כרגע להיכנס?
לא, כמו שאמרתי, אני עם שני רגליים על הקרקע, אתמול שהודיעו שיש הפסקת אש, שזה נחתם, אני בכלל לא חייכתי, נשארתי אדיש, ואני אחייך ואוכל לשמוח לרגע, שאני אחבק את לירי, ואני אמזכור ואמשיך להזכיר שיש לי עוד 97 חטופים בשבי.
אבל כשאתה שומע שנחתם הסכם שהולכים להפסקת אש, לא היה אפילו רגע של איזושהי הנחת רווחה, אחרי באמת השנה וחצי הכל כך?
קיבלתי נשימה חזרה, אבל איך אני אגיד לך, גדעון? היה לנו כל כך הרבה אכזבות, ואמרתי, עד שאני לא אחבק את לירי, אני לא ינוח, ומצידי עדיין אין עסקה ואין שום דבר. אני יודע שיש עסקה כשאני חבק את לירי.
תגיד, אתה מצליח לישון בלילה?
ממש לא. ממש לא. אני קם היום קמתי בשלוש בבוקר, עד שעה שבע בבוקר ככה ניסיתי לכמו שואר, מה אני קורא לזה, במיטה. מסתכל, קורא חדשות, נעשה ככה להביא את הזמן. ובשבע נרדמתי עד שמונה וחצי, ככה זה הלילה שלנו. אני פתאום רואה ככה אני קם, פתאום אני יכול לראות את שירה, ערה, מתקלת בטלפון, וזה ככה, אתה יודע, משחקי פינג פונג.
אתה חולם על לירי? אם בא לך כמובן אתה לא חייב לענות לי, אני שואל שאלות אישיות, אז תרגיש חופשי לנפנף אותי.
בגלל שאני לא שנה אני לא יכול לחלום. זה מדהים. בגלל שאני לא שנה אני לא יכול לחלום.
אז אתה כבר שנה וחצי לא חולם.
לא, לא. היה לי פעם אחת שלקחתי שתי כדורים חזקים, ונרדמתי, כמו באמת גברים, לא הגוף שלי היה מתפרק, כי הרגשתי שאני חייב לישון, כי זה אולי איזה ארבעה ימים ללא שינה, והרגשתי שאני מתחיל, אתה יודע, בסוף אנחנו, יש לנו גוף שחייב לישון. לקחתי שתי כדורים חזקים, ושמה כן חלמתי, שמה כן חלמתי על ירי, בא לי בחלום, אבל זה היה כל כך מזמן.
כמה הסרטון של לירי רודף אותך, איתך, זה משהו שכל הזמן נוכח, או שדווקא מצליח ככה קצת לשכוח אותו, או לפחות לא לחשוב עליו כל הזמן?
לא, זה ההפך, הוא אצלי במועדפים. אין יום שאני לא פותח אותו, אין שעתיים, שלוש, אני לא רואה מסתכל עליו, מנסה לדלות עוד כלל עוד איזה מידע ממה שהיא מדברת ואיך היא מדברת, לברור את המילים שלה, כי אני יודע שהיא אמרה שמה כמה מילים שהיא אמרה ולא אמרו לה לומר, כי זה מילים של לירי, כמו עולם מטורף, מסע מטורף, משוגע וכאלה דברים, שזה מילים של לירי. החמאס לא יודע לתת לה מילים כאלה, זה סלנג של לירי. ומסתכל על זה, מצד אחד יש לי תעודת ביטוח של לירי חיה, עוד חיים, שכל משפחה הייתה רוצה לראות סרטון כזה של עוד חיים, הייתה מוכנה לעשות הכל כדי קודם כל לקבל תעודת ביטוח של עוד חיים כזה. קצת שני, אבל פתאום אתה אומר, אחרי שראית ונחת ונשמת, ואז אתה רואה את לירי, שזאת לא לירי שאתה מכיר, זה לירי בשבי 470 יום, זה לירי רועדת, מפוחדת, לא בריאה.
אתה חושש, אתה חושש
כמה עבודה יש לנו, מצפה לנו.
כן. אתה חושש שלי מהמפגש הראשון עם לירי?
לא. ממש לא. אני חושש אולי למשפחה שלי, לא ללירי. הם התמוטטו. זה בטוח.
וכמה אתה כבר מדמיין ומריץ את זה בראש, את החיבוק הראשון?
תאמין לי, גדעון. אני לא חושב על זה עוד.
באמת?
כן. כי אני אומר, עד שאני לא אראה אותה בפריים שלי, אני לא אחשוב, אני כל פעם אומר, אני בחיים שלי אומר, נגיע לנהר, נעבור אותו. אני לא רוצה לחשוב על המעבר בנהר. רוצה קודם כל להגיע לנהר. רוצה להגיע לשם קודם כל. כי אם אני עכשיו אתחיל לחשוב על החיבוקים ואיך אני מחבק ומי מחבק וכל הסרט הזה, אני לא יכול לקום בבוקר למלחמה. כי אנחנו יום יום במלחמה.
אז בוא נדבר מילה, כי על המלחמה הזאת, כי אתה יודע, גם בשעות האלה, שברור שהולכים להסכם, ואנחנו שומעים גם את טראמפ וגם את נתניהו, וכולם מדברים על זה באמת כמשהו גמור וחתום, עדיין שומעים גם את מי שמתנגדים לעסקה, כל אחד מהסיבות והטיעונים שלו, בין אם אלה פוליטיקאים, או משפחות שקולות, או כל מיני גורמים אחרים שאומרים שזו עסקה לא טובה לישראל. אני מניח שיש כאלה ששומעים אותך עכשיו, ומתנגדים לעסקה הזו. מה היית רוצה לומר להם, אלי?
קודם כל, אין לי ביקורת למשפחה שכולה שאיבדה את היקר שלה, אם זה במלחמה, או אם זה ביום הנורא והארור הזה, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, זה זכותם, זה שלהם. אבל יש לי ביקורת נוקבת וקשה למקבלי ההחלטות, או לאלה שזה לא נגע בהם. ואני אומר, כל עוד זה לא נגע בכם, כל עוד אתם לא תהום הארור הזה, אין לכם זכות דיבור, תסתמו את הפה. אז אני מקווה שהבינו אותי, אלה שפותחים את הפה, לא לצורך, שהם לא מבינים בכלל את האירוע, וחלילה, אין לי מילים, ושיעשו מה שהם צריכים לעשות, ושיגידו מה שהם צריכים להגיד, כי זה שלהם, המשפחות השקולות, שאיבדו את היקר להם. ואותה נימה גם אני אומר, רוצה להגיד למשפחות החללים, שחירפו נפשם, גם בשביל לירי וגם בשביל מדינת ישראל, שליבי איתם, הנשמה שלי חתוכה וחצויה, כל פעם שאני שומע, הותר לפרסום. ושמישהו חושב שהותר לפרסום הזה לא קורע אותי, אז הוא טועה. הוא קורע אותי כי אני יודע שהם נלחמו בשביל להחזיר את החטופים הביתה.
אלי אלבג, כל שיחה ששומעים אותך, אתה יודע, מתחדד את התחושה כמה אוהבים אותך, ואני שולח לך חיבוק גדול וחזק לך ולשירה ולבנות, ואנחנו כולנו מחכים ומתפללים יחד איתכם שכבר תחבקו את לירי בבית. תודה אלי.
תודה גדעון, ובשורות טובות לעם ישראל.
אמן, אמן, אמן.
ולראות את כולם עם הדגלים כבר של ברוכים השבים.
הלוואי.
תודה.
תודה אלי. 22 דקות לפני 12 כאן ב-103 FM, רוצים לחזור למסע ומתן, לעסקה, ולגם מה שנראה עכשיו כמו עיכובים ומשבר של הרגע האחרון, איתנו פרשן הערבים של חדשות 12, אהוד יערי, שלום אהוד.
בוקר טוב.
בישראל אומרים שחמאס העלה דרישות חדשות שמייצרות משבר בהסכם המתגבש, זה משהו שהוא באמת רציני או שזה קורה תמיד רגע לפני שחותמים?
לא יודע, כרגע חמאס אומר שהם לא העלו שוב דרישה חדשה, וגם זה צריך לקחת ברבון מוגבל. מה שאני אבין אותי לפניכן היה שיש עניין עם כמה שמות של אסירים שישראל רוצה לפסול משחרור, ועניין של הפירוט של המפות של ההיערכות מחדש של צה"ל לקראת השלב השני.
ואתה אתמול ככה מסמן לנו לשים לב לאחד הסעיפים בהסכם שנוגע להגליית ההנהגה הבחירה של חמאס. מה כל כך בעייתי בסעיף הזה, אהוד?
תראה, אנחנו כבר ניסינו לא מעט פעמים להגלות אנשים, חמאס, אחרים, ג'יהאד, החוצה. במקרה הנתון עכשיו, האנשים שאמורים להשתחרר, אסירי העולם הכבדים, המנהיגים הראשיים של חמאס שיושבים בבתי הכלא, גירוש שלהם החוצה פירושו לאפשר להם להשתלט לדעתי בזמן קצר מאוד על ההנהגה של חמאס, על הסכונה הקשישה היפה הזאת בקטר וחלקה באיסטנבול, הם אנשים מסוכנים.
אבל הם לא, אם הם יהיו בתוך עזה, הם לא יהיו מסוכנים? אני לא כך מבין את ההבדל.
אני אסביר לך. יש הבדל גדול, כשנגיד איש כמו איברים חמד, שהיה מפקד החמאס בגדה, וגרם לנו הרבה מאוד נפגעים, ושנים רצפו אחריו עד שמצאו אותו במחתרת. יש הבדל אם איברים חמד כזה, יושב בחוץ, קשה לפקח עליו, קשה לנטר אותו באופן מודיעיני, באמצעים מודיעיניים, והוא משם יכול לרקום את מזימותיו, כאוות נפשו, מאשר כשהוא יושב בכפרו בגדה המערבית, או נגיד ברצועת עזה, ואז הפיקוח עליו, ההשגחה עליו, התצפית עליו, הרבה יותר קלה.
אבל מי אומר לך שאם הוא יושב בעזה, הוא לא יהיה כמו...
האפשרות,
הוא לא יהיה כמו... כן.
כמו גם האפשרות לגעת בו, לטפל בו כשצריך. אחרת
לא...
לטפל במישהו שהוא בקטר או בטורקיה, ומישהו שהוא בכפר בגדה או במחנה פליטים בעזה.
אבל גם סינואר ישב פה מתחת לאף שלנו, ידענו, ניתרנו, עקבנו, עיקרנו, והוא הלך ובנה וחיזק את חמאס עד 7 באוקטובר.
אצלנו שחררו את סינואר מפני שסינואר לא הרג יהודים. סינואר הרג פלסטינים. 12 פלסטינים שרק אחד מהם כמדומני היה באמת משתף פעולה עם שבק. ולכן לא היה ערעור השחרורו, וזו הייתה הסכמה מלאה שאת האיש הזה אפשר לשחרר בעסקת שליט. הוא וחברו הטוב רוח מושתה, ועוד 2-3 אחרים, יצאו מהכלא, תוך חודשים ספורים, הם לקחו לידיהם את הנהגת חמאס ברצועת עזה, ועיתו אותה לכיוונים אחרים לגמרי. מה שאני אומר, שהחבורה הזאת שיושבת אצלנו בבתי הכלא עכשיו, ומצטחצחת לקראת שחרורה, והגלייתה, האנשים האלה הם לא תיאורטיקנים. הם עוסקים כבר עכשיו ביניהם במחשבות, בתכנונים לגבי הצעדים שחמאס צריך לנקוט בהמשך. איך לשנות דרך, איך לאבד דפוסי פעולה יותר יעילים, איך כמובן לקחת את ההנהגה מדי מי שנשאר בחוץ. זה כאילו ישראל במו ידיה תבנה מחדש הנהגה דינמית, מנוסה, אכזרית מעין כמוה לארגון הזה.
אבל זה לא מה שקורה גם ככה, עוד שאנחנו באמת הולכים להסכם הזה, וברור שכולנו רוצים כאן את החטופות והחטופים, ואנחנו מקווים שגם השלבים הבאים של ההסכם הזה ימולאו ויחובדו, אבל בסוף, מי שמנהל את עזה ביום שאחרי, זה אותו גורם שהביא לנו את 7 באוקטובר.
רגע, אני עוד לא יודע שחמאס... רוצה לנהל את עזה, אני חושב גדעון עם כל החיבה שבזה אתה טועה. אני חושב שברור לגמרי שחמאס מחפש כל דרך לשמור על יכולותיו הצבאיות כפי שהן כיום, אבל הוא איננו רוצה לנהל את עזה ולקחת על עצמו את מסיבת השיקום, כי הוא יודע שזה בלתי אפשרי. לא יבוא שום דולר לרצועה שמנוהלת על ידי חמאס, והם יודעים את זה. אנחנו צריכים את החטופים, זקוקים לזה מאוד מאוד, ולכן אנחנו מניחים במסגרת ההסכם הזה לחמאס מדולדל, חצי מפורק, מפוזר, מבוזר, להישאר על רגליו בתקופה נראית לעין, נראה מה יהיה משלב בית של העסקה, אני לא מאלה שיודעים. אבל בין זה לבין לרענן את התנועה כולה עם האנשים האלה שיושבים אצלנו הרבה שנים בכלא, עם מעשרי עולם מכובדים, לתת להם לקחת את הנהגת התנועה בחוץ, וליהנות מחסות של הקטרים, ושל הטורקים, ושל אחרים, ולבצע את הדברים שהם כבר מתכננים וחושבים עליהם היום, בשנותיהם בכלא, בעיניי, מהלך שגוי. אני חוזר ואומר, כשאנשים האלה נמצאים בשטח, בין בעזה ובין בגדה המערבית, יותר קל להשגיח על מה הם עושים, יותר קל לטפל בהם כשצריך.
אני אשאל אותך לסיום שאלה עוד, שאני לא יודע, אולי לא תאהב אותה, אבל אני אנסה בכל זאת. אם אתה צריך לומר אם ישראל הפסידה או ניצחה את חמאס במלחמה הזו, הפסדנו או ניצחנו?
ישראל ידעה על העליונה במלחמה הזאת, אני לא חשבתי לרגע שביאור מוחלט של החמץ הזה שנקרא חמאס הוא אפשרי. אתה לא יכול ללכת ולהרוג כל ממם, כל ממפי, כל תוראי בחמאס. השאלה הגדולה היא איך יתעצב הסידור לאחר הפסקת אש קבועה. מה יהיה הסידור ברצועת עזה? מפני שאם חמאס ימשיך להתעקש שהוא יהיה לפחות מאחורי הקלעים שותף במנהל הבא, עזה תישאר בחורבותיה עוד הרבה שנים.
אהוד יערי, פרשן לענייני ערבים, חדשות 12, תודה לך על השיחה הזו, אהוד.
יום טוב.
עכשיו רוצים לחזור לדרמה הפוליטית של הבוקר הזה, באמת בשולי ההסכם, האיומים של הציונות הדתית לפרוש מהממשלה, אולי גם בן גביר, אולי אם, אולי בלי. איתנו חבר הכנסת מהליכוד, אביחי בוארון, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
אני רוצה להשמע לך דברים שאומר כאן, בתחנה, ברק סרי ויהודה שלזינגר, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
אני עכשיו אין לנו הבטחות ברורות של המלחמה הזו ממשיכה, ובלי הדבר הזה אני לא רואה טעם שאנחנו נשאר בשותפות הזאת, שאנחנו בדרך החוצה.
אני שואל אם אנחנו הולכים לפירוק הממשלה.
אני כרגע מעריך שרוב הסיכויים שכן, אבל עד שזה לא קורה, זה לא קורה.
אתה גם כן מעריך שלשם זה הולך, חבר הכנסת בוארון, לפירוק הממשלה?
גדעון, ברשותך, בוא נדבר שנייה על המהות, ואחרי זה נדבר על הפוליטיקה. במהות, שמענו עכשיו דברים נכוחים מפיו של אדם מאוד מנוסה, אהוד יערי, שאומר בעצמו שאם חמאס תישאר אפילו מאחורי הקלעים ברצועת עזה, אזי עזה תישאר בחורבותיה. אבל למה עזה תישאר בחורבותיה? בגלל שאנחנו נצטרך לשוב ולהילחם שוב ושוב בעזה נגד חמאס. וחמאס ידאג לטפח את רצועת עזה שוב ולבנות אותה כאימפריה של טרור. ואת זה החברים בציונות הדתית רוצים למנוע, לא רק הם אגב, כולנו רוצים למנוע, וזו צריכה להיות המחויבות של כולנו, ממש כפי שאמר אהוד יערי, להבטיח את זה שלא יהיה חמאס יותר ברצועה.
אז אתה מסכים עם ההתנגדות של סמוטריץ' ובן גביר לעסקה? הם עושים את הדבר הנכון?
לא, זה לא התנגדות לעסקה. תראה, אני לא חושב שיש אדם אגון במדינת ישראל, ישראלי אגון, שאומר אני לגמרי בעד או אני לגמרי נגד. הנה שמענו שוב את הדברים שלו.
בסוף אתה יודע, יש אצבע אחת שאו שאתה מרים אותה בעד או נגד, וכרגע בן גביר וסמוטריץ' עושה עם קולות של מתנגדים לעסקה.
אז הם לא יתנגדו לעסקה אם הם יקבלו בטוחה שאנחנו ממשיכים את המערכה להפלת שלטון חמאס. זאת אחת ממטרות המלחמה, שאני לא באתי לפרש אותם. אני חושב שזה מה שצריך קודם כל לעצמנו לומר.
לא, אבל אני כן בסוף רוצה לדבר איתך פוליטי, כי מה לעשות, הסיפור הפוליטי כאן תופס חלק משמעותי. השאלה אם אתם תלכו לבחירות במחיר של העברת העסקה הזו, יהיה לרוב, היא תעבור בממשלה, אנחנו נלך לעסקה, אבל יכול להיות שהממשלה תתפרק.
בסופו של דבר אני מאמין בשני דברים. קודם כל אני מאמין במחויבות של ראש הממשלה ושל שרי הקבינט, שהם פטריוטים לא פחות ממני, ורואים את התמונה במלואה על פרטיה, ואני סומך עליהם. אני בטוח שגם הם יובילו להכרעת חמאס. זה דבר ראשון. דבר שני, ברמה הפוליטית, אני חושב שלא הציונות הדתית ולא עוצמה יהודית יכולים להרשות לעצמם עכשיו לפרק את הממשלה.
ואם כן, אם הם עושים את זה,
אם עושים את זה, אנחנו נאלץ ללכת לבחירות. אבל כי לצערי מפלגות ציוניות אחרות לא הצטרפו לממשלה עד היום, לקואליציה, וצר לי על כך, אבל...
אז מה אתה אומר לסמוטריץ' ובן גביר?
אני אומר להם דבר אחד, שני דברים. קודם כל, אנחנו מחויבים, ואתם תדאגו לזה גם, שאנחנו נמשיך להיות מחויבים להכרעת חמאס. אתם בקבינט, אתם בממשלה. זה פעם אחת. פעם שנייה, אסור לכם עכשיו לפרק את הממשלה הזאת שהולכת לשנתיים מאוד מאוד קריטיות למדינת ישראל היסטורית, בכל ההיבטים, גם ברמה המדינית מול סעודיה, גם ברמה הביטחונית מול איראן, גם ברמה הכלכלית אנחנו חייבים לשקם את ישראל, גם ברמת יהודה ושומרון וההתיישבות בה, אנחנו נפתח חלון הזדמנויות להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.
אתה, אביחי בוארון, תומך בהסכם הזה כפי שהוא יובא להצבעת הממשלה? אמנם אתה לא חבר בממשלה, אבל אתה תומך בהסכם? מהיכרותך עם הפרטים?
אז נגעת בנקודה מהיכרות, זו בדיוק הנקודה, מהיכרותי עם הפרטים. אני, צר לי, אבל אני לא מכיר את הפרטים, וכיוון שכך אין לו לדיין, אלא מה שאין עברו עוד, זה נכון גם אליי שאני פחות רואה, וגם למי שכן רואה, וזה ראש ממשלה ושרי הקבינט.
אבל גם אתה שומע את האשמות לנתניהו, שאותו הסכם כבר לפני חודשים היה מונח על השולחן, ובגלל שיקולים פוליטיים, גם בן גביר אמר את זה, אנחנו בעצמנו מנענו, סיכלנו, עצרנו את ההסכם ההוא, זה אותו הסכם. אז
גדעון,
יכול להיות...
זה לא שיקולים, גדעון, זה לא שיקולים פוליטיים. אנחנו בחודשים, ממאי ועד היום, קרה דבר ברצועת עזה, והשמדנו עוד ועוד יכולות ותשתיות של ארגון חמאס, וחתרנו עוד ועוד להפלתו והכרעתו, והתקדמנו בנקודה הזאת. אני מאוד מודאג, אני אומר, כן, אני שמח כמו כל אזרחי מדינת ישראל, לקראת 33 אחינו ואחיותינו שיגיעו לכאן ויחזרו לחיק עמם ומשפחתם, אבל אני מאוד מודאג מה יהיה עם אותם 65 שנשארו מאחור. האם יש לנו עכשיו, כולנו גדלנו על רון ארד אחד, האם נגדל עכשיו ונגדל את ילדינו על 65 רון ארדים? מה קורה עם אותם 1,300 מחבלים? רובם, אהוד יערי אמר לגדה המערבית, מה זה הגדה המערבית? הם הולכו כתף לכתף איתנו ביהודה ושומרון, והם יוכלו לעבור את הקו מהר מאוד לתוך מדינת ישראל. זה דבר שמאוד מדהיג, יחד עם השמחה על שחרור בנינו, ודאי.
חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה לך שדיברת איתנו היום.
תודה לך, שלום, שלום.
אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, ורוצים עכשיו לדבר עם אישה מיוחדת במינה, שאנחנו תמיד אוהבים לדבר איתה באופן כללי, וגם בימים ככה יותר טעונים וסוערים רגשית. מרים פרץ, שלום לך.
שלום וברכה.
איך את מרגישה בבוקר הזה?
כמו כל עם ישראל, מורכב. אנחנו חיים במציאות מורכבת, ויש לה ביטוי מאוד יפה באחד הפיוטים, עין במר בוכה ולב שמח. זה מה שמרגיש העם הזה. הוא קרוע בין השמחה הגדולה. אני מדמיינת הורים רצים לילדה שלהם. יש משהו יותר גדול מזה? שאמא מחבקת ילדה אחרי כל כך הרבה חודשים? יש יותר מרגש מאבא שמנשק את ראשה של ילדה ששבה הביתה? זה רגע אדיר של שמחה. ועם השמחה הזאת יש לנו בלב גם כאב על אלה שעדיין שם, ואנחנו לא יודעים מה יהיה איתם, האם העסקה הזאת תביא גם אותם. אבל אדם צריך לחיות את הרגע, והרגע הזה הוא רגע של נס, נס גדול, שילדים שווים הביתה, ואין כמו ילד ששב לחיק אמו. אני זוכרת שאוריאל ואלירז בניי תמיד בקשו ממני שאני אשיר להם שיר אחד. בואי אמא, בואי, שבי איתי עד שאגדל. בואי אמא. אין מפגש כמו מפגש של הורים עם ילדיהם, של אחים עם אחיותיהם. בואו נהיה, בואו פעם אחת. אני יודעת שזה מורכב, אני יודעת שיש מחיר, אני יודעת הכל. אבל בואו ברגע אחד, בימים האלה, בואו נחווה, נהיה שותפים ביחד בשמחת ההורים והילדים ששבים הביתה. אני קוראת לכולם בזה להתעסק, בזה, לדמיין את המציאות הזאת ולהתפלל אליה, ואחר כך נדבר עוד. אבל בואו נחיה עכשיו. עכשיו את זה. אז הימים הם מורכבים והם לא פשוטים, ויש נטייה דווקא בימים האלה להתחיל לעשות מחירים. מה המחיר? מה לא מחיר? רגע, פעם אחת לנקות את השולחן בלי המילים האלה. בואו נהיה במקום הרגשי, האמפתי, במקום הזה שהכלנו, שהתפללנו, שהדלקנו נרות, שהתפללנו בכל מקום, שהפרשנו חלות, הנה זה מגיע. בואו רגע אחד, בימים האלה נהיה שם.
אז אם אנחנו...
נמשיך להתבקר.
אנחנו נהיה שם, והזמן ככה הולך ומתקרב לסיום השעה, ואני כן רוצה מילה שלך, מרים, על נסיעה שלך, ביקרת בקהילה היהודית, בלוס אנג'לס, וחזרת משם עם הרבה חוויות.
כן, בשריפה גדולה, אני רוצה לומר לך, הקהילות היהודיות יש גם, צריכה להיות הזדמנות גם להודות להם על מה שהם עשו בשבילנו לאורך כל המלחמה הזאת, על ההתגייסות. נפגשתי בלוס אנג'לס ב-15 מפגשים עם ה-IAC, כל הישראלים, נפגשים עם ישראלים שמחפשים גם הם חיזוק. הם כואבים את מה שקורה פה והם מנסים לעזור בכל דרך. ההתגייסות שלהם, שליחת הילדים שלהם כאן להילחם וליפול, צריכים להוקיר, להעריך, לחזק אותם. הקהילה היהודית והישראלית בלוס אנג'לס, הרוח שלה היא רוח של אהבת הארץ הזאת. כשהם באים לארץ, כשהם טסים לארץ, הם אומרים אנחנו באים הביתה. כשהם חוזרים ללוס אנג'לס, הם אומרים אנחנו חוזרים ללוס אנג'לס. אז במפגשים האלה ראיתי okay. את היחד שלנו, היחד הזה. ואם יש היום
מילה אחרונה, כי פשוט הזמן שלנו מזל,
זה היחד שלנו.
אוקיי, okay, מרים פרץ, תודה רבה לך שהתפנית לדבר איתנו.
ושיהיה לנו בשורות טובות,
אמן,
תודה רבה.
אמן, תודה רבה למרים פרץ. ותודה לכם שהייתם איתנו בשעה האחרונה, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ומאירה פרץ, החיים על השידור טל אשל ואיציק אהרון בדיגיטל, אסף חרמוני, אלון גבאי ואליעזר בן יהודה מיד רון קופמן, בשיחות עם מאזינים. אני גדעון אוקו, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, וכולנו מחכים ומתפללים שזה סוף סוף יקרה, ונראה אותם כאן, איתנו, להתראות.